אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת חוקת. רבי מלובביץ' שהשבוע פקידת שנתו, הרבי מלובביץ' בפרשת בעלותך מדבר הרבה בשבח המן, המן שאכלו במדבר. כמה הוא קודם כל היה לחם אבירים ולחם רוחני, ומה שביקשת קיבלת, וזה רק מקצת שבחו של המן. המן בדק את את רמתם הרוחנית של עם ישראל במדבר. המן היה גם שופט בין בני אדם. המן היה לו גם איזה צד פסיכולוגי, היה מכניס בהם רוגע ושלווה. אבל אולי סיכמו את זה בצורה הכי יפה, הכי יפה: לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אז כל החיים הבנתי מה פשט לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שבגלל שירד להם מן מהשמיים, אז זה פינה להם המון זמן לעסוק בתורה. וממילא מובן למה דור המדבר היה דור דעה, זה ההבנה הפשוטה. אבל ראיתי ברבי, הוא מביא את האריזל, והאריזל כותב: לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי במן היה איזה, זה היה רוחניות מופשטת, וממילא כשהיית בולע אותו, כשהיית אוכל את המן, אז היית זוכה להערה רוחנית. הבנתם איזה חידוש? ואז לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי פשוטו. למה עם ישראל זכה לתורה במדבר? תורה כזאת שהיינו חולמים להשיג, התשובה היא בזכות זה שבאמת הוא היה אוכל רוחני, הוא הכניס בהם רוחניות, הערה רוחנית גדולה. ואחרי כל זה, בפרשת השבוע עם ישראל אומר: קצנו בלחם הקלוקל, לא אוהבים את זה. אז רש"י כותב: מה פשט שעם ישראל מתלונן על קצנו בלחם הקלוקל? זה כי הם אומרים, הם מפחדים, עם ישראל אומרים: כלום ראית בן אדם שאוכל מכניס ולא מוציא? פחדו שמה יתפח באיברים שלהם, יתפוצץ להם בתוך הבטן המן הזה, כי הם רואים שמה זה לא אוכל טבעי שיש בו פסולת. יש בשמונה קבצים הסבר יפה לזה ברב קוק, אבל זה לא השיעור שלנו. אבל זה לא, הרב קשתיאל יש לו על זה שיעור לפני כמה שבועות, אבל זה לא, זה אוכל שעלול חס ושלום לטפוח בבטן שלנו. יש אורחיים הקדוש שאומר: מה העיתוי? בסדר, אתם, זה לא שנה ראשונה שאתם אוכלים את זה, זה 40 שנה אתם אוכלים את זה, מה פתאום הזכרתם להתלונן? להזכיר לכם, פרשת חוקת זה פרשה שערב הכניסה לארץ ישראל, זה כבר כאילו הקפיצה בין קורח לבין חוקת היא של 38 שנים. קורח זה עוד בתחילת הדרך, וחוקת כבר קלום אתם מדבר למות. אז מה פתאום אתם נזכרים? אז החיים הקדוש כותב שמחמת המסעות האחרונים שעם ישראל עשה, אז האדם מרגיש רעב רק כשהוא יוצא לדרך. יש איזו תחושת רעב כזאת, כשבן אדם נמצא בתנועה אז יש לו תחושת רעב. כך כותב החיים הקדוש. ומכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הטענה הזאת, קצנו בלחם הקלוקל. זו טענה כזאת שיש בה כפיות טובה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזמן להם נחשים וסרפים. אז מה זה נחשים וסרפים? אז יש מרבותינו שאמרו שסרפים זה עקרבים. קצת קשה לומר את זה. למה? כי בפרקי אבות כתוב שהאדם צריך להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים. שנשיכתם נשיכת נחש, עקיצתם עקיצת עקרב, ולחישתם לחישת שרף, וכל דבריהם כגחל אש. כן? אז קשה. כי אם אתה רוצה להגיד ששרפים זה עקרבים, אבל כבר כתוב שמה לחישתם לחישת שרף. ולכן ההסבר הפשוט הוא שנחשים ושרפים זה בעצם שני סוגי נחשים. יש נחש שהוא מקיש ויש נחש שהוא יורק, זה השרף. השרף הוא יורק, והרוק שלו הוא לפעמים מזיק לא פחות מהנשיכה שלו. בכלל זה מדהים לראות את זה, ואני לא זוכר מי הפרשן שמדבר על זה, שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר: עשה לך שרף, ושים אותו על נס והיה כולן נשכו וראה אותו וחי. השם ביקש ממוישה לעשות שרף, אבל משה בתגובה עושה נחש נחושת. למה זה ככה? אז אומרים חז"ל שעם ישראל דיבר, כן, אותו פרשן אומר שעם ישראל דיבר שרה גם בקדוש ברוך הוא וגם במוישה. על מה שדיבר שרה במשה נתחייבו בשרפים, ועל מה שדיבר שרה בקדוש ברוך הוא נתחייבו בנחשים. אז כל אחד דאג לכבודו של השני. השם דאג לכבודו של מוישה, אמר לו, עשה לך שרף, אשים אותו על נס, והיה כל אנשים שוברי רעב וחי. ואילו משה דאג לכבודו של השם, ולכן הוא עשה נחש נחושת. בסדר? זה ככה להיכנס לתוך התמונה. אבל אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים לשאול כמה שאלות ביחס לנחש הנחושת. מה פתאום נחש הנחושת, נחש בכלל, הפך להיות מושא תקוותם של חולים? נחש הוא התקווה של החולים, עד כדי כך שהיום ארגון הבריאות העולמי, נכון? יש לו סמל של נחש, אפילו חובש קרבי שם לעצמו איזה טאג עם נחש. בכלל נחש כאילו זה סמל של רפואה בעולם, זה לקוח מהחוכמה היונית, אבל החוכמה היוונית לקחה את זה מנחש הנחושת. אבל השאלה היא כאילו, מה פתאום נחש הוא סמל הרפואה בעולם? נחש הוא סמל המיטה בעולם. איך בחז"ל כתוב, ארבעה מתו פעטיו של נחש. בעברית היו ארבע שלא חתום מעולם: אמרם, ישי, כלב ובנימין. אמרם אבא של מוישה, כלב הבן של דוד, ישי אבא של דוד, אמרם, ישי, כלב ובנימין, אחד מהשבטים, נכון? אז הם לא חתום מעולם. נו, למה מתו? מתו בעטיו של נחש, בגלל שנחש הביא מיטה לעולם, לאדם הראשון, ובאדם הראשון היו כלולים כל נשמות ישראל. אז ממנה, מגבר ולא ימות, אין אדם שלא לא תפגוש אותו, יפגוש אותו המוות. אבל מי אחראי, מי אחראי לזה? זה הנחש. יש ספר שנקרא דברים אחדים, כתב אותו מרן אחידה. מרן אחידה כתב המון ספרים, הרבה מהם קשורים לאיברים של האדם. יש לו לב דוד, יש לו ברכי יוסף, ברכיים, לתת לך ברכייה לפני, סתם, ברכי יוסף, אפילו ציפורן, יש לו ציפורן שמיר, ראש דוד. הרבה מהספרים שלו נכתבו כאיברים. סתם חשבתי על זה, זה לא כתוב בשום מקום, חשבתי על זה שהוא רצה לכתוב רמח ספרים, סתם, קיצור, אבל הוא היה קרוב לזה דרך אגב, הוא כתב המון ספרים, 77 אני חושב. אז מרן אחידה, יש לו ספר שנקרא דברים אחדים, זה לא איבר, שם יש דרשות, שם הוא מביא סיפור מעניין מאוד, שכשהרמק נפטר, אז הרמק ציווה שרק מי שיזכה לראות נורה, אש, ממיטתו, מהלונקה שלו עד השמיים, הוא יספיד אותו. חברים, הרבה ליוו את הרמק בפטירתו, אבל רק אחד, אברך אחד ראה את זה, קראו לו רבי יצחק לוריה, הלא הוא האריזל. ואתם יודעים איך הוא הספיד את הרמק כשהיה רבו בקבלה? הוא אמר את המשפט, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, ותלית אותו על עץ. בפשט, אם יש במישהו חטא, אם יש מישהו שחטא והוא נתחייב מיטה, מיטה מארבע מיטות בדין, אז אומרים חזל, ותלית אותו על עץ, סוקלים, סוקלים אותו, תולים אותו. דרך אגב, התליה לא נעשית כמו הדמיון הנוצרי של ימים על גבי ימים עד שאוכלים אותך עורבים, כמו בסרטים המפחידים. התליה נעשית כמה שניות לפני השקיעה, ואז מוציאים את האדם וקוברים אותו. אבל בואו תראו איך האריזה, איך האריזה למד את הפסוק הזה. כי יהיה באיש חטא, חטא זה חסרון. אם תראה בן אדם שמת משפט מוות, ואתה אומר עצמך, על מה ולמה הוא מת? הוא צעדי גדול, ותלית אותו על עץ, תתלה את זה בחטא צדת, בנחש הקדמוני, בזה שמה לעשות, אנחנו לא יכולים להיפטר מהמיטה, מגבר ולא ימות. אז זה נחש. אז נחש הוא סמל המוות בעולם, הוא סמל הפירוד בעולם, הוא הפריד בין האדם לאלוהיו, הוא מפריד בין בני האדם, הוא גדול המקטרגים בעולם. הוא, בוא נגיד ככה, הרמז האלגורי, המשל ליצר הרע ובכלל השטן ולמלאך המוות, זה נחש. אז מה פתאום נחש הפך להיות מה? סמל הרפואה, סמל החיים בעולם. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כמה קלקול יצא לנו מנחש הנחושת? אתם יודעים, זה מפחיד, אבל חז"ל בתנ"ך כשבאים לבאר את המעלות הגדולות של חזקיה, אז כתוב שהוא שבר את הבמות, ניתץ את הבמות, שרף את האשרה, שמיד את כל העבודה זרה, ובסוף כתוב וכיתת את נחש הנחושת ויקרא לו נחושתן. לשון זלזול, הוא קרא לו מי הוא בכלל. אז הוא גם עשה את זה בתוך כל השבחים הגדולים של חזקיה, שהוא משמיד את העבודה זרה בארץ ישראל, גם מוצאים לנכון לשבח אותו על זה שהוא קטט את נחש הנחושת. ובאמת חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות בדף י', אם אני לא טועה, כתוב שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו, על שלושה לא הודו לו. שלושה הודו לו: גנז, גירר עצמות אביו במיטה של חבלים. אבא של חזקיה היה אחז, היה מלך רשע, הוא לא גרר אותו במיטה מזהב כמו שגררו את מלכי יהודה, אלא הוא אומר: אבא שלי רשע, אז גוררים אותו במיטה של חבלים כמו כל אדם שנפטר, לא נתן לו פריבילגיה של מלך. וגנז את ספר הרפואות, וזה מחלוקת מטורפת בין רשי לרמב״ם, שרשי כותב שזה ספר הרפואות רפואות ממש. למה? שאנשים ירימו את העיניים לשמיים. אם היה לנו פתרון לכל המחלות כולם, בן אדם לא היה נזקק להרים את העיניים לשמיים. זה רשי. רמב״ם אומר חס שלום. רמב״ם יוצא ממש בצורה מאוד חריפה על רשי. כותב שם: מה פתאום חס שלום? הכי ייתכן שאנחנו שחזקיה יגנוז ספר של רפואות? למה? מה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתרפא. לכן לשיטתו זה איזשהו סוג של גנז ספר רפואות, זה איזשהו סוג של אסטרולוגיה. בסדר? בכל מקום זה גנז ספר רפואות. והדבר השלישי זה קיטט את נחש הנחושת. למה? כי אנשים הופכו אותו במהלך הדורות, עשו אותו עבודה זרה, את נחש הנחושת. אז למה היה צריך לברוא צרה כזאת? בסדר, אחר כך כן, נכון, צרה צרורה, לזה אני לא מכיר, שהוא נחש הנחושת. זה מיכל, זה גם צרה צרורה,
כי זה גם הנחש של משה.
כן, נכון, זה גם אבל צרה צרורה. אבל אתה שואל את עצמך, למה היה צריך לברוא את הצרה הזאת? למה היה צריך לברוא דבר כזה שיגרום במהלך הדורות מכשולות כאלה גדולות? דרך אגב, שלושה לא הודו לו, זה זוכרים מה זה? שלושה לא הודו לו, סתם מגיחון, קיצץ דלתות תחל ושגרם למלך אשור, ועיבר ניסן בניסן. אז זה שלושה לא הודו לו, אבל לא משנה, אתה רואה שמה? תקלות מבצעיות קרו מהנחש הנחושת הזה. אז למה לברוא את זה? הדבר השלישי, אז מה תגידו לי? טוב, זה לא הנחש. הנחש הוא רק סמל, הוא סימבול. זה באמת הקריאה לבורא עולם. איך חז"ל אומרים: וכי נחש ממית תומך חיה? אלא בשעה שישראל מסתכלים לאביה שבשמיים נרפאים, ואם לאו נימוקים. אז זה באמת הנחש. הנחש הוא בעצם היה בגובה, וכשבן אדם היה מסתכל עליו, כן? אז היה מסתכל עליו, היה מרים את העיניים לשמיים ומתפלל לבורא עולם. טוב, אבל עדיין, זה כבר הקושייה השלישית, עדיין שים מזוזה, שים תמונה של צדיק, שים לא יודע מה, טס של נחושת שכתוב עליו י' כבבקה, למה דרך נחש? כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי, שמדובר בסמל? שזה לא באמת הנחש, וכי נחש ממית או מחיה, אלא בשעה שישראל מסתכלים לאביהם שבשמיים, כלפי אביהם שבשמיים נרפאים ועם לב נימוקים. בסדר, אז עדיין בסדר, אז למה אבל דרך נחש? למה לא לשים תפילין בשמיים? לא יודע מה, תלית, שים את זה, לא יודע מה, תמונה של צדיק. הדבר הרביעי, וגם אם תאמר שמדובר במידה כנגד מידה, כלומר, יכולתי להגיד שזה מדובר, באמת רש"י כותב, למה נחש? מידה כנגד מידה. יבוא מוציא דיבה, ויפרע ממוציאי דיבה. מה אתם מוציאים דיבה? דברים שרה על הקצנו בלחם הקלוקל, שרה במשה ובאלוהים. יבוא מוציא דיבה, זה נחש. נחש איפה מוציא דיבה? ומוציא דיבה על הקדוש, ואיתם כאלוהים, יודע טוב ורע. הוא מלכלך לא פחות ולא יותר על הקדוש, על אדונו. אז יבוא מוציא דיבה, ויפרע ממוציא דיבה. נקודה שנייה, אומר רש"י, יבוא מי שכל הטעמים נתאמים לו לדבר אחד. הרי נחש כתוב: על גרחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. הגמרא בתענית בדף ח' אומרת: אם ישוך הנחש בלא לחש, ומה היתרון לבעל הלשון לעתיד לבוא באים מהאומות באים, סליחה, באים החיות לנחש, אומרים לו, ארי דורס ואוכל, זאב תורף ואוכל, אתה מה ענה יש לך? אמר להם, מה היית חולה בלשון? גם מדבר לשון הרע, אין לו ענה. אבל אתה רואה מפה שמה, כי נחש, כתוב עליו, אבל כחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. זה משנה מה הוא אוכל. הוא מרגיש אפר בכל אוכל שהוא אוכל. אומרים לך, אז אל יבוא נחש שכל הטעמים לא ניתמים לטעם אחד. ויפרע ממי שבטעם אחד ניתמים לו טעמים הרבה. הרי המן זה בדיוק הפוך. במן אתה אוכל מן, אבל יכול לאכול שווארמה של גרבולי. או לא יודע מה, איתן. בסדר? אז אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אבו בשרים. זה מטורף. אז זה כאילו אומרת לך התורה, זה מידה כנגד מידה. טוב, בסדר. אז בשלמה שמדובר במידה כנגד מידה. אבל למה? למה לשים את הדבר המכילה שהפך להיות במהלך הדורות משוקץ במחנה השם? למה? היה אפשר להניש אותם עם הנחשים והקרבים, אבל לא לרפות אותם דרך נחש בקצה המחנה או בראש המחנה. מה? אני מכיר ארון השם בראש המחנה. כן, זה נראה כאילו לא, אתם מבינים את הנקודה? לא פשוט. אז אלה ארבעת השאלות. האמת היא שלא חיפשתי עוד תשובות. התעצלתי במהלך הזמן, כאילו בשנים האחרונות, התעצלתי בלחפש עוד תשובות, אז אני אגש ישר לתשובה של החסידס. בחסידות כתוב חידוש יפהפה. החידוש הזה הוא בעצם, אני לא אגיד, אחד ממהויות היהדות, אחד מיסודות האמונה. החידוש העצום הוא, וזה הפלא העצום שהקדוש ברוך הוא שם נחש בראש המחנה, חידוש העצום הוא להגיד לך שגם בשורש הרע נמצא טוב גמור, או אפשר למצוא טוב. גם בשורש הרע אפשר למצוא טוב, תמיד אפשר לראות את הטוב. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שאין קיום לרע בפני עצמו. גם הרע הוא מאי זה אלוהים. אחד ההסברים של המלבם, המלבם כותב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה הפשט בהשם אחד? אומר המלבם, בניגוד לאומות העולם, כשאתה אומר השם אחד, צריך להבין, בניגוד לאומות העולם שאצלם יש אל טוב, אל רע, אל שמש, אל ירח, אל יום, אל לילה, אל בריאות, אל חולי, יש אצלם איזו דואליות כזאת של המון אלים והמון כוחות. אצלנו השם הוא אחד. ממילא, וזה פלא עצום, ממילא, דרך אגב, זה כתוב ביוצר אור ובורא, אז אתם אומרים חושך, אבל בפסוק כתוב הוא בורא רע. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את הרע. יוצא שהנחש הזה שנמצא בראש המחנה, אני אקדים את המאוחר, אני אעשה את הסיכום ואז ניתן כל מיני דוגמאות לזה, אבל הנחש הזה שנמצא בראש המחנה גם הוא מעשה השם. הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך את עם ישראל ולהגיד, אתם חושבים שיש כוח טוב ויש כוח רע? הקצנו בלחם הקלוקל שלכם, אתם מדברים שרה באלוהים? תדעו לכם שגם נחש גם הוא מעשה השם. אחד הדברים של כל מי דוד רחמן על לתו העביד או לתו עביד, בהבנה הפשוטה זה, וואלה יש רע בעולם, אבל אם אני אמתין טיפה אני אראה איך הרע זה מתהפך לטוב גמור. אבל בעצם בעומק של הדברים, כל מי דוד רחמנה לתו עביד, כי גם ברע יש תו. זה חבוי, זה נסתר, זה לא נגלה בעיניים, אבל גם ברע יש תו. למה? כי בעצם הנקודה הזאת היא של הרע גם הוא מעשה השם. עכשיו אני אגיד, כל זה היה השלב הראשון, אבל בשלב הנוסף הוא שנו, אז מה תפקיד הרע בעולם? וזה הנקודה. תפקיד הרע בעולם זה להפוך אותנו ליותר טובים, וזה הנקודה. כאילו, קודם כל להבין שהרע, כן, גם ברע יש טוב. או בוא נגיד ככה, הרע הוא לא מנותק מהתוכנית האלוקית. נו, אז למה יש רע? התשובה היא כדי להצמיח בך טוב. ואני אתן דוגמה, אולי הדוגמאות החזליות, נתחיל בדוגמאות חזליות, סיפורים מהשנים האחרונות ואקטואליה. קודם כל אפשר לראות את זה בחז"ל על בגמרא בבבא בתרא, ספן ופנינה לשם שמיים התכוונו. זה מדהים, כי לדמויות הכי קטסטרופליות אומרת התורה, לא, דע לך, נוטו להצמיח בך משהו טוב. וכמו שפנינה הרעימה, פנינה הייתה מציקה לחנה, ואומרת לה, את יכולה לקנות, את עוברת היום בשוק בביג סטוק, תקני 7 קלמרים לילדים שלי, בסדר? חבר'ה, זה הצמיח את חנה, וחנה הפכה להיות, בוא נגיד ככה, מה זה לזקוף לזכותה? כל אחות 18 זה חנה. איך אומרת הגמרא, כמה הלכתה גבר ורתה, לומדים מחנה. וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן למתפיישת צריך לכוון את ליבו, רק שפתי הנאות מכאן למתפיישת תוך בסתר, וכל הלוי שמה מכאן למתפיישת יגביא את קולו. אני האישה וחשבה אלי שקרה מכאן למתפיישת שאסור לו לשתות גרגוס ובלודי אבטיח. אני האישה ניצבת עמך מכאן למתפלל שלא ייכנס לתוך דלת אמות של חברו. כמה הלכות מרובות לומדים מחנה. כל הלכות 18 לומדים מחנה. הרבי, דרך אגב, במאמר מוסגר, שבוע זה פקידת שנתו, הרבי היה אומר, למה לומדים מחנה? לכאורה, למה לומדים את הלכות 18 מחנה? הרי זה היה עוד לפני המיתו וארגוני זכויות אנשים. שכאילו, סליחה, מגבר? סתם, זה היה עוד לפני. הרבי שואל שאלה יפה, כאילו, לכאורה, למה לא ללמוד את הלכות התפילה מהאבות? מייסדי התפילה, ילמדו אותנו את הלכות התפילה. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, והשכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד ואין עמידה לתפילה שנאמר, ויעמוד פרי חס ויפלב. יצחק תיקן תפילת מיכה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בצדה, ואין שיחה אל התפילה שנאמר, תפילה להנקייה טוב ולפתע שמשפור שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר, ויפגע במקום ואין שם ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, ואתה תפגע בי, אל תתפלל באדם הזה ואל תפגע בי. פסוק בירמיה, גמרא מסכת ברכות בדף כפואו. שואל הרבי מלובביץ', למה לא ללמוד את הלכות תפילה ממייסדי התפילה? והתשובה של הרבי מגניבה, היא מטורפת לא פחות מהשאלה. אומר הרבי, התשובה כדי להגיד לכל יהודי ויהודי שאין דבר העומד בפני התפילה. וגם לכאורה דברים, אומר הרבי, מה חנה מבקשת? חנה שוברת את כל המוסכמות. חנה אומרת, ריבונו של עולם, אתה לא רק תביא לי ילד, אתה לא רק תברא לי רחם שיצא ממנו ילד, שגם זה אתה להעצים. איך אומר הרב נחמן בר יצחק, וחנה הקרה ושרה הקרה אין לה ולד, אפילו בית ולד אין לה, אין לה רחם. אז חנה אומרת, אתה לא רק תביא לי רחם, אני רוצה שהוא גם יהיה צדיק. ונתת לעמתך זרע אנשים. אומרי חזל, זרע אנשים, זרע ששקול כשני אנשים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, או מובחר באנשים, או ממליך שני אנשים שהמליך את דוד ואת שאול. אני רוצה תותח. ואף על פי אומר הרבי ש זה נוגד את כללי המשחק של הקדוש ברוך הוא, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הרבי מציין את הגמרא במסכת נידה בדף ט"ז, שיש מלאך הממונה על ההיריון ששמו לילה, והוא בא עם הטיפה הקדושה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, ילד זה יהיה גבוה או נמוך, אני או עשיר, בריא או חוילה, ואילו צדיק או רשע הוא לא שואל. למה? כי זה תלוי בחירתו של אדם. אף על פי כן, אומר הרבי, חנה מבקשת ומקבלת, ומכאן הוראה לכל יהודי שאין דבר עומד בפני 18 בפני התפילה. חידוש, מי מצמיח את זה? מי הופך את חנה להיות אמא של התפילות? פנינה. אז הרע מסתבר כדבר שמעצים את הטוב, ופנינה שהיא ער אימה, בסופו של דבר היא יוצרת את זעקת הלב, את השברון לב שיש לחנה, שמצמיח את התפילות הגדולות האלה. כנל ואותו סטייל סטן. יש לנו תחושה ש יצר הרו סטן או איזה כוח רע שתפקידו לעשות לנו רע ותו לא. סיפרתי בעבר סיפור מאוד יפה על פלימו. היה חכם פלימו, כל בוקר היה אומר גירה בעיני השטן, את שתי העיניים אני אוציא לשטן. כנראה היה רב מרוקאי, סתם. כי פלימו כל בוקר גירה בעיני השטן. יום אחד שטן החליט לעשות לו סדרת חינוך. הגיע בערב כיפר, ערב יום כיפור, כשכולם עסוקים באכילה ושתייה, כדברי הגמרא שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו כתוב כאילו תנה בתשיעי ועשירי. אז השטן נגלה לפלימו כמו אני מוכה שכין, דופק בדלת. פלימו והמשפחה שלו סועדים. אומר לו פלימו, כן, מה אתה רוצה? הוא לא אוכל. מוציא לו כיכר לחם פרוס של מאפן נאמן, אומר לו, תראות כפרה. אומר לו, כל העולם אוכל בפנים ואני אוכל בחוץ. מכניס אותו, מושיב אותו בשולחן, שלא ידבק חס שלום באומיקרון או קורונה, מושיב אותו בשולחן חיצוני. אומר לו, כל העולם אוכל ביחד ואני אוכל לבד. מושיב אותו עם כולם. מספר את הגמרא, מתחיל לפוצץ מוגלות. פלימו אומר לו, טיפ שפיר, שב שב יפה. הגמרא אומרת, לקח קוט, שדה בכיחו. ירק יריקה צבעונית. פלימו דפק על הצעקה, מה עושה? מה אתה עושה? הגמרא אומרת שנח נפשי דעותו אני. סטן הראה את עצמו מת. וואו, פלימו נכנס לסרטים רעים. הלך לשירותים, הכניס ראשו בן ברכיו ואמר, רק פלימו את הנפש, רק פלימו את... סליחה, הכניס ראשו בן ברכיו, גואה בבחייה, בינתיים נשמע קול בעיר, רק פלימו את הנפש, פלימו רצח. בא אליו הסטן לשירותים, פתח את הדלת, זה אני, האחד ש... סתם, אומר לו, זה אני, don't be worried. אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אין לך מה לעשות, פלימו שואל אותו. תגיד, גיבור, אין לך מה לעשות בחיים? רק לצייר אותי בערב כיפור. אמר לו, הסטן, אתה התחלת. כל בוקר אתה אומר, גירה בעיני השטן, גירה בעיני השטן, גירה בעיני השטן, גירה בעיני השטן. אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? אמר לו, תגיד, השם יגר בך, השטן. שמעתם? שטן אומר לפלימו, תאמר, השם יגר בך, השטן. כלומר, שטן כאן אומר לפלימו, אתה יודע איך מנצחים אותי? זועקים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, בכל יום ויום יצחו של אדם מתגבר עליו ומבקש לעמיתו, שנאמר צפה על הצדיק ומבקש לעמיתו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכולו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו ולא יחשיינו בישפתו. גמרא מסכת סוכה דף נון בית. אז בעצם אומר השטן, שטן אומר לפלימו, דע לך, אתה יודע מה התפקיד שלי? זה להגדיל אותך. איך הרמב"ן נחמני אומר, ניסיון זה לא רק בשביל לנסות, אלא גם לעלות על נס. כלומר, תפקיד היצר הרע הוא להגדיל את האדם. אתה פתאום רואה שמה? שהרבה פעמים הרע בעולם משרת את הטוב. חבר'ה, זה דברים פשוטים. מה שאני אומר, רב ראובן ששון חוזר עליו בשיחות שלו בלי סוף. יש לו גם המון משלים מאוד יצירתיים. הרע הוא לא... הוא אחד משמשיו של השם. למה הוא בא? שוב, להגדל את האדם. ממש כמו ש... סיפרתי פעם, דיברתי על קטורת. לפני, אולי, פרשת קורח דיברנו על קטורת. הזכרנו את הנקודה הזאת שחל בינה יש לריח רע. אבל בצירוף עם סממנים אחרים, אי אפשר לעמוד מפני ריחה. זה העזים ביריחו היו דופקות אפצ'י, ונשים בירושלים לא היו צריכות בוסם ג'יווגו. לא היו מקושטות, ריח טוב. אבל יש, זה כולם מכירים את החל בינה. אבל יש כיפת הירדן. כיפת הירדן גם בנפרד רח רע. היום ונורא. ביחד הוא יוצר פיק של הריח הטוב. חל בינה פשוט, עם הסממנים אחרים, לא מורגש. הריח שלו... סליחה, נתבלבלתי. חל בינה עם הסממנים אחרים. סממנים אחרים. לא, הריח לא מורגש, אבל כיפת הירדן עד רבה היא נותנת כוח לסממנים האחרים להיות יותר נעימים, יותר טובים. וזה בדיוק הנקודה. כאילו, אם אני לא יודע, הרב קוק כותב שיש שני סוגי רשעים בעולם. יש רשע כזה שהוא למלם, לא מועיל, לא מזיק, סתם רשע. אבל יש רשע כזה שהוא מאתגר את הצדיק והופך את הצדיק להיות טוב יותר. בדיוק כמו שהרב קוק כותב את תפקיד הכפירה. מה תפקיד הכפירה? ככה הרב קוק כותב בכמה קומות, זה להצמיח אמונה גדולה יותר. יוצא שהרע יש לו תפקיד לשדרג את הטוב. ממילא נגיד את זה, נגיד ככה, כשעם ישראל רואה נחש, זה כאילו הלימוד הראשון, לימוד החסידות, נגיד ככה, לימוד החסידות הראשון של עם ישראל במדבר היה נחש הנחושת. כאילו להגיד להם, חבר'ה, אתם לא מבינים נכון, זה לא שיש כוחות טובים ויש כוחות רעים, כל הכוחות הם של השם, בעל הכוחות כולם. הבנתם את הנקודה? איזה לימוד חסידי, אה? אולי זה התניה במדבר. ואני רוצה להגיד את זה, הבטחתי עוד, אני אגיד סיפור, כאילו, מה התאריך העברי היום? חבר'ה, התבלגנתי מהבית חולים. כמה? היי, אז בי"ב בתמוז החבדניקים חוגגים את היציאה של רבי יוסף יצחק הרבי הרייט מהכלא. זה האדמור השישי לבית חב"ד, חמיב של הרבי מלובביץ'. וזה מדהים שהוא היה בכלא הרסי. הוא עבר עינויים מטורפים, והבריאות שלו ניזוקה, שאתם כאילו, הגוף שלו היה שבור ורצוץ אחרי המאסר ברוסיה. וזה מדהים שהוא אמר שני דברים מטורפים. הוא אמר את הדבר ראשון, הוא אמר, התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים זה היה במאסר. הרגשתי הכי קרוב, קרוב השם לנשבר אליו. כן? אבל הנקודה השנייה שהוא אמר, זה שהוא אמר, אני נמצא פה בכלא עם לא יודע מה, האוכל הכי פשוט בעולם, ובלי מורה שעות. מורה שעות זה שעון. והוא אומר, ואני מרגיש כמו משה רבנו, שביום הקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו מקרא, ובלילה היה מלמד אותו תורה שבעל פה משנה. אז תבין, הרבי היה בוכה כשהוא היה מספר את זה על הרבי הרייץ. הוא היה אומר, בוא נזל מטורף, כאילו אתה נמצא פה אצל אנשים שהרגו מאות ואלפים של בני אדם, וזה התחושות שלך, שאותם סוערים שאומרים בוקר, ערב, זה דומה בעיניך למה? דומה בעיניך לקדוש ברוך הוא שהוא מלמד ביום את מוישה מקרא ובלילה משנה? זה בדיוק הנקודה, לראות ברע את הטוב, לראות בה. חפש, יש את השיר של קנדו, יוסף, איך קוראים לו? קנדונר, איך קוראים לו? יוסף, בקיצור, אחד הזמרים, חפש, ומצא את הטוב. קיצור, אז הנקודה הזאת של חזן רוצים ללמד אותנו, שבעצם ברע תמון טוב, בנמצא גם טוב, ובעיניים, בכלים השכליים שלנו, אנחנו נסביר שהתפקיד של הרע בעולם הזה, בגלל שזה גם הרע הוא מה יעשה השם, התפקיד של הרע זה לעשות אותנו יותר טובים. אני אגיד משהו קטן על 7 באוקטובר. חבר'ה, כאילו, הרבה פעמים צריך פרספקטיבה של שנים כדי להבין את הרע. אנחנו לא שם, אנחנו כבר יכולים לזהות תהליכים. אין לו מזהה תהליכים למיניהו, איך קוראים לו, יאיר גולה. אנחנו כבר יכולים לזהות תהליכי גאולה דרך 7 באוקטובר. תבינו את השינוי, גם האמוני וגם הביטחוני, שקראו לנו כתוצאה מהשביעי באוקטובר. עם כמה שזה היה רע, היום ונורא, בוקס בבטן שקיבלנו בשביעי באוקטובר, אתה רואה את השינוי האמוני שכולם זזו באמונה. אני חושב שכאילו צריך להיות ערי לב, ממש ערי לב, כדי לא לזוז איזה כמה קליקים ימינה, כמה קליקים לכיוון הנכון. גם ביחס לשלושת הדגלים שלנו, תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. וזה מדהים כמה הסתדרגנו בתורת ישראל, כמה אנשים שכאילו הרמה האמונית שלהם דווקא מתוך הכאב היא הלכה והתעצמה. הייתה פה שני סיפורים על... אתם מכירים אותם אולי, על קית סגל ואלי שרבי, שני בדויי שבי. אתם יודעים מה? קית סגל זה בן אדם שכאילו לא הכיר כלום בתורה, כלום. הוא רואה תוכנית בישול שהחמאס הראו, לא יודע איך הראו להם שם הטלוויזיה, רואה תוכנית ורואה מישהו שמברך ברוך אתה השם אלוקים וחמאס בורא מן המזונות. אז הוא חשב שמברכים על כל אוכל מזונות, לרך על כל מה שהוא קיבל בכלא מזונות בשבי. דרך אגב, יצא או לא יצא? יצא. כתוב שבורא מן המזונות, אדם יוצא ידי חובה על כל המאכלים כולם, אם בירך בורא מן המזונות, יצא חוץ מלח ומים. זה מדהים, אבל לא משנה. זה גם בהשגחה פרטית שהוא קיבל את המזונות. אתה חושב שמי שהיה מברך שמה שהכל על איזה בן, בן עם בשר. קיצור, יצא. הוא יוצא מהשבי. הבת שלו אומרת לו, אבא, הרבה זמן היית בשבי, 400-500 ימים, יש איזה תבשיל שאתה אוהב, בא לך שנבשל לך? הוא עונה לה את המשפט הבא: ביתי היקרה, אני אשמח לכיפה וכוס יין לעשות קידוש. שמעתם מה זה תורת ישראל? אלי שרבי, אתם זוכרים איך הזדעזענו לראות אותם חוזרים מהשבי כמו ניצולי שואה? אלי שרבי זה היה אחד מהזעזוע הגדול. מה שאנשים לא יודעים, זה מדהים, שבלילות השובים שלו אמרו לו, אם תקרא פסוקי קוראן תקבל עוד אוכל. הוא אמר להם, אני אמות ולא אקרא פסוקי קוראן. זה בתוך השבי, זה עם כל החשבוינס שיכל לעשות. חבר'ה, ולא הבן אדם דתי, להזכיר לכם, לא אנשים דתיים, גם קיצגל אין לו שום הבנה ביהדות, וסביר להניח שגם אלי שרבי אולי קצת יותר קרוב, אבל גם לא היה אדם דתי. תבינו את הרמה של תורת ישראל. מה תגידו על עם ישראל? אנחנו זוכרים כמה רגעים לפני השביעי באוקטובר, שבוע לפני יום כיפור הזה של פיצוצים, של אין, לא תתקיים לתפילה, לא, אין שום דבר, ימות העולם. היום עזבו מה שהתקשורת מנסה לייצר, רמת האחדות בעם ישראל היא מטורפת. אפשר לראות את זה אצל כוחות המילואים. אספר לכם סיפורים על אנשי מילואים, פשוט מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. חייל מילואים נותן איזה, הולכים בטור לתאר בית, מקבלים נונצדיק, תאר בית. החייל אומר לחייל נשוי עם כמה ילדים, אומר לו, תשמע, לך יש שבעה ילדים, תן לי ללכת לפניך, שאם חז ושלום אני אצטרך לעלות על איזה מיתן, אז שתישאר בחיים. תבינו כאילו את הרמה הזאת, תבינו את הרמה של האחדות של העם ישראל. וארץ ישראל, אבידה בכר שאומר, אני לא חוזר בלי לראות את הים של עזה, לא חוזר למקום שלי. אני לא אתן לכם את הדברים העדינים שהוא אמר. אז תבינו שכאילו חזרנו בתשובה גם בקטע הזה. וכמובן הנקודה הביטחונית, וסיימתי, הנקודה הביטחונית שעכשיו אפשר לראות אותה, שהיינו כזה שקועים בקונספציה של שקט יענה בשקט, ובוא רק נחיה בלי הבלגן, בלי זה, שלא ירגו אותנו, שלא יהיה שקט במדינת ישראל. כן, לא נראה אם לא תראו, לא נעשה כלום אם לא תעשו. שהתפקחנו, והפיקחון הזה בא לנו בזמן הנכון ובעיתוי הנכון, גם להרוג את הזרועות של התמנון וגם את ראש התמנון עצמו. אז נחש הנחושת, סוג של לימוד גדול, שגם נחש, גם הרע, גם השמשים של הרע, גם, בוא נגיד ככה, גם הרע הוא סוג של שמה של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון בעזרת השם שנזכה לטוב. אתם יודעים, בחסידות אומרים טוב הגלוי לעין, זאת אומרת יש גם ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כן, אז גם שם כתוב שם שהוא רוצה איזו טובה כזאת שהיא נראית כזאת טובה גם גלויה לעין, כי בסוף גם הרע הוא טוב, אבל הוא לא טוב שני, אבל הוא לא נראה לנו טוב בעיניים. אז יהיה רצון בעזרת השם שיזכר לטובות שהן גלויות לנו בעיניים, אמן ואמן.